אז הוא פרשת מטות. פרשה שלנו כוללת עניינים רבים, ובין השאר פרשה שלנו כוללת את העניין של בני גד ובני ראובן. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן ואל נשיא העדה, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלהו סבם ונבו ובעון, הארץ אשר יקע השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. מתאים לנו, אנחנו רוצים להישאר כאן ולנחול את הארץ הזאת. אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. היה פעם אחד משרי המפלגה של סרוגי הדעת שאמר שהחרדים למה לא מתגייסים, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. יש לו ציטוט אפילו. אמר לו אחד מהרבנים שוטה שבעולם, פה מדברים על רועי צון. רועי צון, מה פתאום שאתם תשבו פה ולא תצאו למלחמה? אבל התורה, כשאנחנו מדברים על אלה שפטורים מיציאה למלחמה, ושהרמב״ם כותב שלא יוצאים ולא נלחמים, שם מדובר על שבט לוי, שם מדובר על כל מי שהבינו מדעו להיות כשבט לוי, להתקרב אל השם, הוא לא יוצא בצבא ולא נותן מיסים ולא עושה אחד מכל הדברים שמחויבים בהם. למה? הוא חלק השם ונחלתו, קודש קודשים, כותב עליו הרמב״ם. אז אתה הולך ומביא לי פסוק שמצוטט על רועי צאן ומקיש אותו למי? לאנשים העוסקים בתורה? כמה רפיסות הדעת יש לאנשים שאפילו פסוק לא יודעים לקרוא נכון. אומר להם משה, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כה עשו אבותיכם בשומחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. ומה הם גרמו? ויחרף השם ביום ההוא וישב על אמור, אם יראו האנשים העולים ממצרים בין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם יצחק ויעקב כי לא מילאו אחריי, בלתי כלב בן יפונה הכנזי ויהושע בן נון כי מילאו אחרי השם. ויחרף השם בישראל ויניעם במדבר 40 שנה, עד תום כל הדור העושה הרע בעיני השם. הוא לא מסתפק בזה, תראו איזה מילים קשות משה רבנו מצליף בהם. הנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. אגב, המקום היחיד בתורה שמוזכרת תרבות. תרבות אנשים חטאים. לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל, כי תשובון מאחריו, ויאסף עוד להניחו במדבר, ושיחתם לכל העם הזה. זה מה שאתם רוצים? אתם באים מציעים כאלה הצעות, אולי לא ניכנס לארץ, זה לא מה שעשו המרגלים? אתם מחלישים את לב העם, תניעון לב העם, תרבות אנשים חטאים, מילים קשות ביותר. תרבות הכוונה מלשון הנהגה. האונקלוס מתרגם, תלמידי גובריה חייביה. ראינו, תלמידים של אנשים רשעים. כן? תרבות זה מלשון גידול. לישון רב, להגדיל, להרבות. כן, תרבילה. גידול של אנשים חטאים. ויקשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם הביאונו אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפנינו שבי הארץ, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. משה, זה לא הייתה כוונתנו. אנחנו התכוונו לבוא ולהילחם כתף אל כתף יחד עם העם הכובש את הארץ, ולא נשוב לארצנו אל עבר הירדן המזרחים עד שאחרון ישראל ינחל פה את ארצו. 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה, רק לאחר מכן נשוב לארצנו. אומר להם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם הדורשו את אויבה מפניו ונכבשה הארץ וכו', תארת את לכן לאחוזה לפני השם, אם אתם ככה מתכוונים אז בסדר. אני שואל אתכם שאלה גדולה ועצומה, מה הם התכוונו? הם התכוונו באמת להישאר כאן ולתת להם ללכת להילחם כנגד הארץ ושאר הארץ? לא, הם אומרים מפורש, לא זאת הייתה כוונתנו. אנחנו נחלץ חושים, כוונתנו טוב להילחם, להילחם יחד איתם, ורק לאחר מכן ללכת לארצנו. ואם ככה, אז למה הם נותנים למשה להצליף בהם מילים כל כך קשות? למה הם נותנים למשה לטעות בהבנת כוונתם, והם לא מפסיקים אותו? צריך להגיד לו, מחילה משה, אנחנו נבוא לפני כולם. לא זאת הייתה כוונתנו. תראו, אני קראתי לכם פה פסוקים, עריכות דברים גדולה, מילים קשות, הם אומרים, הוא אומר להם. למה? למה אתם לא מתקנים את משה, מבארים לו שזה לא הייתה כוונתכם? מסופר על האמרי אמת. אדמור מגור, בקטנותו, מסופר עליו שאביו יום אחד הוכיח אותו על כך שהוא קם מאוחר, קם ב-8 בבוקר. הוא לקח אותו והתחיל לתת לו שיחת מוסר ארוכה על העצלות ועל כמה בן צריך להתעורר ולהתעודד לעבודת השם ולא להישאר לישון עד מאוחר וכו'. החברותה שלו, של האמרי אמת, הוא היה עוד ילד, היה ילד בן 10. החברותה שלו, אחרי שהתוכחה הגדולה שאביו הוכיח אותו, שואל אותו, למה לא אמרת לאביך שאתמול בלילה נשארנו ללמוד עד 4 לפנות בוקר, ורק ב-4 לפנות בוקר הלכת לישון, ישבו ולמדו בהתמדה כל הלילה, למה לא אמרת את זה לאביך? אז הוא לא היה מוכיח אותך כל כך קשה, הוא היה מבין, לא סתם הלכת לישון ב-10 בלילה וקמת ב-8, עד 4 בבוקר למדת. אמר לו האמרי אמת, הוא ילד בן 10, אמר לו, יש לי הזדמנות לשמוע דברי מוסר מאבא ואני אפסיק אותו? יש לי הזדמנות שאבא נותן לי מוסר, אני שמח לשמוע מאבא דברי מוסר, שמח לשמוע דברי התעוררות ממנו, ואני אפסיק אותו? אומרים בעלי המוסר, זה בדיוק היה הנקודה כאן של בני גד ובני ראובן. משה מתחיל לתת להם מוסר, הם לא מפסיקים אותו. זה הזדמנות לשמוע דברי מוסר מאת משה, זה הזדמנות לשמוע ממשה דברי חיזוק. היו גדולי ישראל שהיו משלמים שיבואו מגידים לתת להם מוסר, שיבואו אנשים כדי להוכיח אותם. בעל התניה, הגאון מווילנה, גדולים וענקים שהיו משלמים כדי שמישהו יבוא להוכיח אותם. הם פה שומעים הזדמנות, רואים הזדמנות לקבל מוסר, הם לא יוותרו על זה כל כך בקלות. זה מה שכתוב בספר משלי, אוהב מוסר, אוהב דעת, ושונא תוכחת בער. רואים איזה ביטוי אומר שלמה? שונא תוכחת בער. מי זה אדם שאוהב דעת? למי שאוהב מוסר. נודה על האמת, אנחנו לא אוהבים מוסר, לא אוהבים מוסר. לדעת שלמה אנחנו בערים, ללא כל ספק ביחס לשמוע זה ודאי נכון, אבל מה ששלמה אומר כאן זה דבר נכון מאוד. למה אנחנו לא אוהבים מוסר? כשמישהו בא ומוכיח אותי, הוא בעצם מוכיח שאני פגום, הוא מוכיח לי שאני חסר, הוא מוכיח לי שאני לא בסדר, הוא מוכיח לי שאני צריך תיקון. ומי אוהב לשמוע שהוא לא בסדר? מי אוהב לשמוע שהוא צריך תיקון, שמשהו אצלו לא בסדר? אנחנו תמיד אוהבים לדעת שאנחנו בסדר, ואנחנו מוצלחים, ואנחנו הגונים, ואנחנו נפלאים, ואנחנו חכמים, וכל הקומפלימנטים האפשריים. לכן מה קורה כשבן אדם בא להוכיח אותנו? למה, מה אתה צדיק? למה, מי אתה? מי אתה שתטיף לי מוסר? מה, אתה בסדר? וגם אם לא נאמר לו את זה, כי אולי אנחנו נתבייש, אבל בתוך תוכנו המחשבה הזאת עוברת. למה? קשה לי. קשה לי לקבל שאני לא בסדר. ודאי לא ממך. כי גם אתה לא חסר לך. איך כתוב שמה? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. כשבן אדם בא להוכיח את החבר שלו, מה הבן אדם ההוא אומר לו? עד שאתה אומר לי תול כיסה מבין שיניך, תול קורה מבין עיניך. לי יש כיסם בשיניים, לך יש קורה מול העיניים. מהי הדרך שלא יגידו לנו את זה כשנוכיח אחרים? נחפשה דרכנו. לפני שאתה מוכיח מישהו, חפש את דרכיך אתה קודם, ואז תוכיח. ונח קורה, על ידי זה תנוח טענת התול קורה מבין עיניך. נחפשה דרכנו ונח קורה, תנוח הקורה. אבל אם לא תחפש את דרכיך, מיד שאתה תוכח מישהו, מיד יגיד לך תול קורה מבין עיניך. עד שאתה מוכח אותי על קטנות, תבדוק את עצמך בגדולות. עד שאתה מוכח אותי על קלות, תבדוק את עצמך בחמורות. ובאמת גדולי ישראל חיפשו מוכיחים כי הם ידעו. זה נקרא אוהב דעת. אוהב דעת זה אדם שרוצה לתקן את עצמו. זו פעל הבעל התניה, שפעם מביא אליו מגיד, זה שיוכיח אותו. המגיד הזה לא ידע, מה הוא יגיד לבעל התניה? אומר כבוד הרב, מה אני יכול להגיד לכבודו? מה אני יכול להגיד? אמר לו, בכל אופן, אני רוצה שתוכיח אותי, תן לי מוסר. אז הוא התחיל להוכיח אותו כך, הוא אמר לו, למען האמת אינני יודע מה לדבר, כי המרחק בין מה שאני יודע למה שכבודו יודע הוא מרחק גדול ועצום. אבל הוא אומר לו, המרחק בין מה שאני יודע למה שכבודו יודע מתגמד לעומת המרחק בין מה שכבודו יודע למה שכבודו עדיין לא יודע. מספרים שבעל התניה שמע את הדברים והתחיל לבכות. זה תוכחה איומה. נכון, כבודו עצום, נכון, אני ליד כבודו שום דבר, אבל עם כל הגדלות של כבודו, מה המרחק של כבודו במה שהוא יודע למה שעדיין הוא לא יודע? כבודו למד הרבה תורה, אבל כמה עוד לא למדת? כמה? אין סוף. זאת אומרת שהמרחק של בין מה שאני יודע למה שיודע זה מרחק סופי, הוא קטן אם ככה, לעומת המרחק במה שיודע למה שאתה עדיין לא יודע. זאת אומרת, גם אם בן אדם מרגיש שאני כבר יודע משהו, כמה אתה עדיין לא יודע? ככל שאתה מתקדם ויודע, אתה מזהה כמה אתה עדיין לא יודע. זה שלא יודע כלום בטוח שהוא יודע הכל, אבל זה שמתחיל לדעת יודע כמה אנחנו לא יודעים. זה אדם גדול שמחפש תוכחת, שרוצה שמישהו יתקן אותו, שמישהו ישפר אותו. ובאמת מי הוא המוכיח הגדול ביותר לאדם? מה אתם רווקים? ברוך השם.
טוב, יאמר את זה רווק,
אעשה לו עזר כנגדו. אומרים חז"ל, עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו? זכה עוזרתו, לא זכה מנגדתו. מה זה מנגדתו? זה פירוש אחד. עוד פירוש, מה זה מנגדתו? מנגדתו הכוונה או בלשון מתנגדת לו, או מלשון מלכה אותו. מנגיד זה הכוונה מלכה, טוב יחתה וזיגוד מנגד, טוב יחותה וזיגוד לוקה. מנגיד זה מלכה. מי זה שמלכה את האדם? אשתו. מה פירוש הדבר? שואלים המפרשים, מה זה זכה? מה כתוב כאן? זכה עוזרתו, לא זכה מנגדתו. הרי בפסוק לא כתוב כך, אעשה לו עזר כנגדו. לא כתוב אעשה לו עזר או כנגדו. אתה אומר לי, או שכך או שכך. בפסוק כתוב את שניהם. לא כתוב גם ו. קו נטוי אולי. אז לכאורה, אז איך אתה אומר או זה או זה? אלא באמת אומרים בעלי המוסר ששניהם נכונים. זכה עוזרתו, לא זכה מנגדתו. פירוש הדבר, המנגדתו זה לא סתירה לעוזרתו, אלא איך היא עוזרתו? על ידי שמנגדתו. נו כבר, תקום, מה יצא ממך? תלך כבר לשיעור. זה המנגדתו. המתנגדת לו? לא, היא עוזרת לו. עוד מעט מנחה, תרוץ, למה אתה מחכה? זה עוזרתו? זה מתנגדת לו? זה עוזרתו. לא, זה נראה שהיא מתנגדת לו. ואם היא מוכיחה אותו על זה שאולי קצת גאוותן, ועל זה שאולי קצת שחצן וקצת כעסן, ומתקנת אותו על זה שאולי גם קצת קמצן, אז אולי זה נראה לו נגדו, כי היא מוכיחה אותו, היא אומרת לו מילים קשות, אבל זה עצמו עוזרתו. לכן זה לא או עוזרתו או מנגדתו, זה גם כשהיא מנגדתו זה עוזרתו. בדיוק כך. זאת אומרת, התוכחה הזאת היא טובה לך, ולכן אומרים שיש שניים שמכירים את האדם טוב, הטוב ביותר. אחד לא צריך לומר, זה בורא עולם, והשני זה אשתו של האדם. אתה יכול על אחרים לעשות הצגות, לשחק, לעשות רושם, אבל אשתך מכירה אותך באמת. למה בורא עולם יצר את המציאות הזאת? כי אתה חייב מישהו שיהיה מוכיח שלך. אתה חייב מישהו שידאג לחפש את הפגמים והמומים בך. עכשיו, אם בן אדם לא מקבל את הדברים נכון, אז כשהיא מוכיחה אותו, הוא מתחיל לחפש בפגמים. מה? המנגד אותו שיהיה הדדי. מה, רק היא תנגד אותי? גם אני אנגד אותה. גם הוא בא לתקן אותה. שרב אשרי מחלקת תיקונים הם פתחו בבית. בא לתקן אותה. אבל אם בן אדם באמת יודע שזה לטוב לו, אז הוא יודע, התוכחה הזאת היא נכונה. אמר לי פעם בן אדם חכם, אמר לי, תשמע בכל אשתך. הוא אומר לי, אני בהרבה דברים לא שמעתי בכל אשתי, ואני מתחרט על זה עד היום. כל מיני עניינים של הארץ, עניינים גשמיים. הוא אומר, חשבתי לעשות ככה, וחשבתי לעשות ככה. הוא אומר, ובסופו של דבר הפסדתי. אז אדם צריך לדעת, כנגדו, הרבה פעמים זה בחינה של עזר. ולא דווקא האישה, האישה זה אולי דוגמה קיצונית, אבל בכל תחום, שבא מישהו לתקן אותנו, בן אדם מתקומם. שימו לב דבר מעניין. אם מישהו יפנה אליך, ייתן לך מכה קלה על השכם, תגיד לו, כן, בבקשה, תגיד לך, יש לך קטם בחליפה. מה אתה תעשה? מיד תוריד את החליפה, תסתכל, תראה את הקטם, תיקח איזה, אני יודע מה, מגבון לך, תתחיל לשפשף. אבל אם בא מישהו ונותן לך איזושהי תפיחה קלה על השכם ואומר לך, יש לך קטם בנשמה, או אתה לא מדקדק בדבר מסוים, או פה אתה לא נוהג נכון, או... סלח לי, מי כבודו? ממתי נהיית מוכיח בשער? ומה אתה, מה חסר לך? אתה בסדר? אני רואה שאפילו עם ציצית אתה לא הולך. מה, אתה תיתן לי מוסר? למה? אני שואל לכם למה. למה כשבא מישהו אמר לי, יש לך קטם בחליפה, אני לא מסתכל עליו מכף רגל ועד ראש, אומר, רגע, ומה אתה נקי? תתבייש לך. לא, אני אומר לו תודה רבה, אני מודה לו, מהר מוציא את החליפה, מנקה אותה, למה? למה? למה פה אני מיד, זה מעורר את האנטיגוניזם לבן אדם הזה, ושמה אני מקבל את זה ברוח טובה, ואפילו אומר לו תודה.
גם הקטם הוא רואה, כשמוריד הוא רואה, משהו
מגבי השני
הוא לא רואה.
לא חושב שזאת הסיבה, כי בינינו, אנחנו לא מכירים טוב את הכתמים, אני שואל אותך, אנחנו לא מכירים את הכתמים שלנו? אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה תוכיח אותי על משהו שאין בי, זה לא יזיז לי. אתה יודע מתי זה יכאב לי? כשאני יודע שאתה צודק. הפוך, הפוך. זאת אומרת, למה כואב לי? אתה צודק, יש לי קטם, ואני יודע שאתה צודק, יש בי את הבעיה שהוכחת אותי. אתה צודק במה שאמרת לי. עוד פעם, אתה לא שם לב. אני יודע שאתה צודק לגבי התוכחה המוסרית. עזוב את הקטם. אם היית אומר עליי משהו שהוא לא נכון, זה לא היה מוזיסטי. היית אומר עליי ששדדתי בנק. תגיד, מה זה מפריע לי? אבל אם אתה אומר עליי שיש לי איזה בעיה באיזה מידה, שאני יודע שאני מתמודד איתה, זה כואב לי שאתה אומר את זה. למה? מצאת אבון, מצאת את אבוני, מצאת את חסרוני. מה ההבדל ביניהם? שניהם אני יודע שאני לא בסדר. כשמישהו בא ואומר לך על החליפה שלך, זה משהו חיצוני לי. קטם בחליפה יכול להיות לי, יכול להיות לך. אבל שמישהו משהו אומר, אצלי לא בסדר, זה פגם באישיות שלי. משהו אצלי, אתה לא בן אדם. היחס שלך הוא לא מתאים. ההתנהגות שלך בן אדם לחברו לא ראויה. זה אומר, אתה במהות שלך לא בסדר. מי מוכן לקבל דבר כזה? תגיד לי, יש לי שריטה ברכב? יש לי שריטה ברכב, מה אכפת לי? אז הרכב שלי לא מושלם, אני חייב רכב בלי שריטה? יש לי לכלוך בחליפה? אבל סבבה אומר לי שיש לי בעיה בנשמה, זה קשה לי לקבל, חסר בי באישיות שלי. בן אדם לא מוכן לקבל דבר כזה, יש לי פגם באישיות. דבר נוסף, עוד רגע, דבר נוסף, כשבא מישהו ואומר לי, יש לך איזשהו קטם על החליפה, ברור לי, הוא לא מחפש גנותי, הוא לא מחפש להיות מעליי, הוא לא מחפש להוכיח לי, אני משהו, אתה אפס. הוא דיבר איתי, יש לך קטם בחליפה, תודה רבה, אני אנקה. אבל כשאתה בא ואומר לי, אתה יודע, יש לך בעיה כזאת וכזאת, מה מיד זה משדר לי? אני ברוך השם בסדר, לך יש בעיות. אני מושלם, אתה סובל מכל מיני חסרונות בנפשך, אבל אני בסדר. ולכן מיד מה זה מעורר אצלי? רגע, מה, אתה כן בסדר? כשאתה מוכיח אותי על החליפה, זה לא אומר שמשהו אצלי לא... זה אומר שאתה לא בא להתגאות עליי. יש לך קטם, אני אנקה אותו. כשאתה בא ואומר לי, אדוני, יש פגם באישיות שלך, אתה הולך מתוך תחושה, האישיות שלי מושלמת. ואז זה מיד מעורר אותי, רגע, מה אתה מושלם? ולכן קשה לבן אדם לקבל. באים בני גד ובני ראובן ומלמדים אותנו. אומרים, תדע לך, אם מישהו נותן לך מוסר, קרא אוזניך, קבל את הדברים, כי אתה צריך לשמוח. הוא מביא אותך לחיי העולם הבא. הוא מתקן אותך, הוא מיישר דרכיך. ולכן הם לא מפסיקים את משה רבינו. כי אם יש הזדמנות לשמוע ממשה עוד דבר מוסר, למה שאני אשתיק אותו? עד רבה, תגיד עוד, אנחנו רוצים לשמוע. זה בני גד ובני ראובן, שמסייע אותנו, שנהיה מאוהבי המוסר, אוהב דעת, ולא חלילה מאלה ששונאי מוסר בער, ועל ידי זה נתקן דרכנו, אמן.